שלום שלום, ערב טוב ומבורך. פרשת וישלח, פרשה מעניינת מאוד. זה בעצם הפרשה שבה אנחנו פעם ראשונה חוזרים לארץ ישראל אחרי גלות. יעקב חוזר לארץ ישראל, אנחנו זוכרים שהשליחות של יעקב אצל לבן ארכה 20 שנה, זוכרנו? אתם זוכרות. והמטרה הייתה בעצם כפולה, גם ילדים, גם צדדים מעשיים. לכן יעקב רואה את צאן לבן, חוזר עם הרבה רכוש, עם לחם ובגדים, כמו שהוא נדר נדר בהתחלה. הוא חוזר עם ארבע נשים, הוא חוזר עם יוסף, שהוא בעצם סתנו של עשיו. וכמו כל תהליך, אין ארוחות חינם בעולם. לכל תהליך כזה יש תופעות לוואי. ניקח את זה לאזור מוכר יותר. את החלטת השנה להיות במקום מסוים. קר? הכל יכול להיות. אתם צריכים לצאת החוצה, להיכנס פנימה ולהבין באיזה ענן אתם נמצאות. בכל אופן, אז החלטת השנה להיות במקום מסוים, את מבינה שיש איזה השלכות, יש גם תופעות לוואי. מקום מצוין, עם הרבה רווחים, ויהיה עבודה השם כל מיני סוגים של תובנות חדשות ואופקים, הכל נחמד מאוד. רק לדעת שיש לכל דבר, יש לו גם תופעות לוואי. אפילו לדבר כזה, כמו השליחות של יעקב אבינו לבית לבן, יש תופעות לוואי. וכשהוא חוזר לארץ, אז הוא חוזר עם לפחות שתי תופעות לוואי מרכזיות, שתכף נעמוד עליהן. רק לפי כן שאלה. יעקב חוזר לארץ ישראל, הוא מאוד מפחד מעשיו. איפה עשיו נמצא?
שדה אדום.
איפה שדה אדום?
זה עובד.
בדרום ירדן, נכון. בדרום ירדן, עשיו נמצא כרגע בהר סעיר, באדום. ויעקב שלח לו מלאכים אל עשיו אחיו, ארץ הסעיר שדה אדום, הוא אומר, תשמע, אתה יודע... הנה ונגרתי והחרדת לי, שוב החמור וכו' וכו', ויש לך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. מה התגובה של עשיו הראשונה?
מה
יעקב עושה? יעקב בעצם הולך לבקש רשות מעשיו לבוא לארץ, כשעשיו לא נמצא בכלל בארץ. עשיו הלך לאדום. כרגע ארץ ישראל היא שוממה. יעקב לא היה שם וגם עשיו לא היה שם. נכון? ויעקב בבית לבן זה בצפון מזרח בעיראק. ועשיו בהר סעיר, בדרום ירדן.
זה כאילו לוקח איזה שלושה חודשים, המסע הזה.
נכון, לוקח זמן, את צודקת. השאלה היא, מה עושה עשיו כאשר יעקב מבקש ממנו רשות לבוא לארץ ישראל? לאיפה הוא הולך? לכיוון מה? עשיו חוזר לארץ ישראל. זאת אומרת, בעצם יעקב, באיזשהו מובן, עשיו לא נמצא בארץ, לא גר כאן, לא נוכח כאן, לא יושב כאן. זה שיעקב אומר, אפשר לבוא לארץ? מבקש לנו רשות, לאדוני לעשיו. חז"ל אומרים שיעקב אמר, 8 פעמים אדוני. נקריא לכם רמב"ן רגע? הוא כבר פסו חז"ל על זה. אמרו בראשית רבה, מחזיק באוזני כלב. זה המשל של המדרש, מה שעשה יעקב לעשיו. מחזיק לו באוזן את הכלב, למה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך. עשיו כבר לא היה כאן, הוא הלך לדרכו. והיית משלח עשיו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב וכו'. מה אתה אומר לעבדך יעקב? מה אתה מעורר אותו? אתה עוררת אותו חזרה. הוא כבר נרדם, הוא שכח מארץ ישראל בכלל, הוא לא נמצא כאן. זה שיעקב אומר לו, אדוני עשיו, עבדך יעקב, אדוני עשיו, עבדך יעקב, 8 פעמים אדוני, אומר חז"ל, בזכות זה, היו 8 דורות, כמו שאנחנו נראה עוד בסוף פרשת וישלח, 8 דורות שמלכו מלכים מאדום לפני מלך מלך על ישראל. אתם זוכרות אירוע דומה עם אחד האבות? לא, היה עוד מישהו ש... היו גם דורות שמלכים לפני שהוא מלך. שבגלל מה שהוא עשה לאיזשהו גוי, אז גם הקדוש ברוך הוא עיכב 7 דורות. אברהם, עם מי? לא במערה, מתחמם. עם אבי מלך, טוב מאוד. עם אבי מלך. זה שאברהם קוראת ברית עם אבי מלך, לי ולניני ולנכדי, אומר חז"ל, שבעה דורות הוא יקרב את הגאולה. עכשיו, זה שבעה דורות חופפים לפה. אז כנראה שזה, אם זה אותו עונש, עונש חופף, כנראה שגם החטא הוא אותו חטא. בעצם בשניהם, אברהם ויעקב, נותנים מלכות למי שלא אמור להיות כאן אחד. זה שיעקב אומר לו, אדוני עשה, אדוני, 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 עבדך יעקב, אומר הרמב"ן, בשם בראשית רבה, מחזיק באוזני כלב. אתה בעצם אמרת אותו, אתה קבעת שהוא אדון, שהוא בא לבית אל הארץ, הוא לא חשב להיות כאן, הוא לא היה כאן, זה לא התריע אותו בכלל. אז זאת, ואז אחרי שבאמת יעקב שלח את המלאכים, הם חוזרים, אומרים לו, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך. הנה, עשיו עכשיו התעורר, הוא החליט שהוא חוזר לארץ ישראל, כי מי אמר לו לחזור? אתה אמרת לו לחזור. ואז אומרת התורה, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. אחרי שהוא שומע שיש 400 איש עמו, יעקב מאוד מאוד מפחד, ויראה ויצר, אומר רש"י,
לא מופיע את זה אז בכלל, אם הוא מפחד. הוא לא רוצה שיבוא, הוא רוצה לראות.
מי כאן פעם מילא מקום בתור גננת? הפעם ראיתי ילד קטן שמשקר? איך הוא עושה את זה? מאוד גרוע, נכון? נניח שהוא שם את הצעצוע בכיס. את ראית פעם איך ילד קטן... אז ברור מה זה. זה נקרא היום בעברית חוסר ביטחון. שכשאדם לא בטוח בעצמו, אז הוא משדר את הדבר הזה. עשיו הוא מומחה בזיהוי חוסר ביטחון. מומחה בזה. ואז אומרת התורה, ויראה יעקב מאוד ויצר לו, אומר רש"י, ויראה ויצר, ויראה שם יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים. מי זה אחרים? את האויבים שלו, כן? זאת אומרת, היום הייתי קורא לזה בלועזית פציפיסט. שהוא פוחד להרג ופוחד להרוג. פחד. מאוד מפחד. ואז אנחנו זוכרים, נכון, שיעקב מכין את עצמו לדורון תפילה ומלחמה? אפשר שכן לפרט רגע מה זה דורון תפילה ומלחמה? מה זה היה דורון שהוא הכין? מה התפילה? מה המלחמה? מי שזוכר? הדורון ששלח לעשיו, אחד. עברנו הלאה. תפילה ומתפלל, מלחמה.
הוא אמר, כן,
הוא התכונן למלחמה. איזה כלי נשק הוא הכין, תזכירי לי? מה יש למחנות, שמה זה אומר?
שאם אחד יערג, השני
יישאר. זה הכנה למלחמה? נחשוב שנייה אחת. כשהשמעת שהוא הכין את עצמו לדורון, תפילה ומלחמה, דורון לעצמך מלחמה, הכין סכיני נינג'ות, נכון?
כי הוא לא היה בן אדם של מלחמה.
נונשקו. כן, זהו. אז אצלו, מלחמה זה אומר שלפחות חצי יוכלו לברוח. זה נכון, זה הכנה למלחמה. זה מה שהוא אומר, נכון? אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקעו, והיה המחנה נשאר לפלטה, יהיו פליטים. את מבינה את מצב הרוח כאילו? עכשיו, זה לא שאתה מגיע, נלחם באיזה מדינה, כאילו, 400 איש, עשיו 400 איש זה הרבה, אבל גם יעקב יש לו גם בנים, גם עבדים, גם שפחות, גם גמלים, זה לא בן אדם שאין לו כלום. אבל יחסי הכוחות אצלו, מבחינתו, מפחידים מאוד. לפני כן הייתי רוצה, או לא לפני כן, אחרי כן, אחרי שהוא מכין את עצמו לקראת מלחמה בצורה שעכשיו אמרנו, אז הוא מתפלל. מה התפילה שהוא אומר? פסוק י' ואומר יעקב, אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם אומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך, ואתי במחתה, הבטחת לי. קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. מה פשר הפסוק הזה? מה זה קטונתי מכל החסדים? לא מגיע לי. נכון? אז הפשט הוא, אתה נתת לי הרבה מתנות חינם, לא מגיע לי כל המתנות האלה. רש"י אומר משהו אחר. רש"י אומר משהו מעניין, אפילו קצת מוזר. קטונתי מכל החסדים, אומר רש"י, נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים שעשית עימי. והאמת שעשית עימי. תסביר רגע את הפשט. מה זה קטונתי מכל החסדים? את אמרת, לא מגיע לי, נכון? אני קיבלתי חסדים וזה לא, לא בדין קיבלתי, בחסד קיבלתי אותם. זה אני מבין מצוין. אבל רש"י אומר בשם הגמרא משהו אחר. נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים והאמת שעשית עימי. לכך אני אראה. שמה, משהבטחתני, נתלכלכתי בחץ ויגרום לי להימסר בידי ליד עשיו. תסביר לי מה, איזה חץ יעקב מתכוון שהוא התלכלך בחץ? איזה חץ? יפה, החטא מצוין. החטא, זה לא אני קטונתי בגלל שתראה כמה חסדים עשית איתי. החטא היה שאני יצאתי בלי כלום וחזרתי בשני מחנות. למה זה חטא? למה זה חטא? כי נשארתי יותר מדי זמן. הרי אחרי שיוסף נולד, הייתי אמור לחזור לארץ. החלטתי כבר שאני חוזר. זהו, סיום שעשיו נולד, אני יכול כבר לחזור, אני מוגן, הוא ילחם בו, הכל בסדר. ואז אבל מציע לו איזו עסקה, הוא נשאר עוד 6 שנים, כדי לעשות כסף. אומר יעקב, אני מפחד שזה החטא שלי. שאחרי שאני כבר קיבלתי חסדים, אבל אחרי ההבטחה שהבטחת לי, התלכלכתי בחטא הזה, שאולי באמת לא מספיק, הייתי ערני, לזה שאני צריך לחזור. לפני ולא להיות באיזשהו מובן קצת להגזים לכיוון של רצון לעשות עסקים. לכך אני אראה, ותכף נראה שזה ממש מדויק. בכל אופן, אז יעקב מאוד מפחד שאולי הזכויות שהתמעטו לו יגרמו שההבטחה לא תתקיים, מכיוון שיעקב פה הגזים. אז פה יש בעצם שתי תכונות שאיתן יעקב חוזר, שהם שתי מפחידות, הם שתי עלולות לגרום לאיזושהי תקלה. נקודה ראשונה, פחד מאוד גדול, נקרא לזה אולי בצורה יותר פשוטה, גלותיות. זאת אומרת, יעקב באיזשהו מקום אחרי 20 שנה הוא מקבל כבר איזשהו אופי, איזשהו אישיות של יהודי נודד שנרדף אחרי 20 שנה שרופים אותו, שלבן משגע אותו, מרמה אותו. באיזשהו אופן יעקב מגיע לאיזה מין תודעה פנימית כזאת של פחד. הוא פוחד להרוג, הוא פוחד להרג, הוא מפזר את המחנות שלו, הוא קורא לעשיו אדוני, הוא מזכיר לו, הוא מבקש ממנו רשות לבוא לארץ ישראל. זה צד אחד. וצד שני, אולי באיזשהו אופן, בדקי דקויות, אולי הגזמתי מבחינת הקטע של הרכוש. זה שיש לי עכשיו שני מחנות, אולי זה מוגזם. אנחנו נראה את ההשלכות של הדבר הזה, אבל שוב, יש פה בעצם שתי שריטות שאיתן אנחנו עכשיו צועדים בכל הפרשה. א', שבחזרה לארץ אחרי גלות ארוכה, מרדף ארוך, יש איזושהי סכנה של פחדנות יתר, של חששנות יתר, חוץ ניקיות. ואני חושב שכל מי שפעם פגשת פעם חוץ ניקים? נעלה אולפנה משהו? כן. אז שם חושב שיש איזה פער בהתבגרות בין לחיות בארץ הקודש לבין לחיות בחוץ לארץ? קצת שונה. יש משהו בגלות שבאופן מובנה הוא פחות עצמאי, הוא פחות חסון, הוא פחות בטוח בעצמו. יש מה שנקרא חוצפה ישראלית. הדבר הזה לא קיים בגלות. זה תקלה ראשונה. ותקלה שנייה, מה זה כל המחנה הזה? מה קרה? זאת אומרת, כמה אני עכשיו התעכבתי? בגלל רכוש, צון, בקר, גמלים, חמורים, עבדים. לכך אני אראה, אומר רש"י, שאולי ההבטחה הייתה על בסיס זה שאני אזכור לחזור מיד. ווואלה לא. אתם זוכרות שבוע שעבר אמרנו שבעצם יעקב מחליט לחזור, או הוא, זאת אומרת, שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, רק אחרי שהוא מזהה אנטישמיות מבני לבן. אחרי שהוא שהוא שומע אותם אומרים שכל העושר הזה הגיע מאבינו, ואחרי שרואה שפני לבן אינם כתמול שלשון, אז יעקב שומע איזה חזון שאומר שוב לארץ מולדתך. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה קודם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר לו קודם והוא לא שמע, ויכול להיות שזה שאדם נבעט בחזרה לארץ זה חיסרון מסוים. למה לא יזמת את זה? למה זה לא הגיע מתוך מקום של נוחות? למה צריכים להגיע לאנטישמיות בשביל זה? יש מאמר מאוד 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 מיוחד של המשך חוכמה שחי עשרות שנים לפני השואה. הוא מסביר בצורה מופלאה, ממש מזעזעת, את השגחת השם עלינו בגלות. הוא אומר, יש פה שרשרת שהיא אחד לאחד, יוצאים לגלות, מתפרקים לגמרי. לאט לאט מגיעים לגלות, מתבייתים טיפה, מסתדרים פחות או יותר, כלכלית, חברתית, עושים עסקים, נרדמים קצת, מרגישים אולי באמת הגענו למקום שהוא מנוחה ונחלה, ואז מגיע הגל של האנטישמיות ששוטף אותך, מעיף אותך עוד פעם. ואז הוא אומר שהגויים אומרים לך, הלו יהודי אתה, קום ולך אל ארץ אחרת, מגרשים אותך. ואז אומר עוד פעם, אנחנו נבעטים, שוב, כן, יגיעים לאיזשהו מקום, מפורקים לגמרי, מתרגלים לאט לאט, מתרגלים יותר מדי, ועוד הפעם, עוד פעם גירוש. זאת אומרת, כך מהלך ההשגחה. למה? כדי שעם ישראל יזכור א' מי הוא, ולא יותר מדי, זאת אומרת, ירגיש בבית בגלות. זה בוודאי תופעה לא רצויה, זאת אומרת, היה עדיף שאני אזכור מי אני, בלי שהגוי מזכיר לי את זה. בכל אופן, זה המצב שבו נמצא כאן יעקב. שוב, אני אומר, גם היחס לעשיו, גם היחס לעצמו, גם היחס להבטחה, מאוד מאוד מבהיר שיעקב פה בחולשה גדולה, בחששות כבדים מאוד. כן. כן, כן. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית וכו'. למה קטונתי? כי במקלי עברתי את הירדן הזה, יצאתי בלי רכוש וחזרתי עם המון רכוש. זה הסיבה שקטונתי. זה הנקודה שיעקב אומר, אולי גרם החטא, אולי התלכתי בחטא. איזה חטא? הרי הוא לא חטא, נכון? הרי לפני כן, אחרי כן, סליחה, הוא אומר, לפני כן הוא אומר, עם לבן גרתי, נכון? חזל אומרים, גרתי, תרייג, שמרתי על הכל, אז איפה החטא? לא הבנתי. החטא הוא לא באיזה מצווה או עבירה שעשיתי, החטא הוא בדיוקים, אולי התבלבלתי. אז יש פה בעצם שוב שתי תופעות. תופעה אחת שקשורה לפחדנות, תופעה שנייה שקשורה לרכושנות, נקרא לזה. רק אולי כדאי, אם ככה הבית יהיה לכם כוח וזמן וחשק, יש מאמר של הרב בספר שנקרא עקבי הצון. זה בתוך הדר היקר. יש שם מאמר הדור, יש שם העונג והשמחה. יש מאמר שנקרא הפחד. שם הרב מסביר שכל תהליך שהוא דילוג היסטורי, כמו גאולה, הוא גורם לפחד מאוד גדול. כי מי אני? כאילו, לעשות דבר כזה. והפחד הזה, בכדי שאדם יפעל וידלג באמת, הוא חייב להתגבר על הפחד. אומר הרב, התרופה לפחד זה חוצפה. זה שיש חוצפה בדור הגאולה, אומר הרב, זה לא מחלה, זה הפתרון למחלה. המחלה זה הפחד העודף שמקפיא אותך. זאת אומרת, אני לא, מי אני ומה אני? איך אני יכול לחולל גאולה? אני מפחד, אין לי סיכוי. כדי שאדם לא יחשוב אנליטית, כדי שאדם לא יחשוב בצורה רציונלית, הקדוש ברוך הוא נוטע, עושה ספרי של חוצפה בדור הזה, כדי שאנשים יפעלו בלי שכל. כי אחרת אין לך שום סיכוי לפעול גאולה. כן. בואי נראה את ההמשך. זה הכל שזור סביב העניינים הללו. בכל אופן, כן. גם חזל לא הבינו. עשיו, הוא לא פה. אתה רוצה לחזור לארץ? תחזור, יריקה. מה אתה רוצה לעשות? אלא מה, שיעקב מאוד מפחד. הוא מפחד מעשיו, כי עשיו יהיה מעליו שיהרוג אותו. אז הוא קורא לעשיו משדה אדום לבוא חזרה לארץ ישראל. הוא בעצם אומר לו, אתה אדון שלי. זאת אומרת, אם אני אדון שלך, אז אני חוזר לארץ. נכון, כנראה שזה חלק מהביטויים של חשש, שכשיעקב חוזר לארץ הוא חוזר אמנם עם רכוש גדול, אבל חוזר עם איזה תחושת נרדפות. עוד לבן פשוט חינך אותו כבר 20 שנה שרודפים אותו כל הזמן. אז גם כאן, זאת אומרת, יעקב רוצה לחזור בצורה יפה, הוא לא רוצה לחזור בצורה של מחבואים. הוא גם לא יודע איפה, אולי הוא לא יודע איפה עשיו נמצא בדיוק, אין לו GPS לדעת איפה הוא נמצא בדיוק, אבל הוא אמר לו, לאותם מלאכים, שליחים או אנשים או לא, אמר להם, תשמעו, לכו ותמצאו את עשיו ותגידו לו. הם עושים אותו והם אומרים לו, אדוני, 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 אומרים לו את זה 8 פעמים, גם פה וגם בהמשך, בהשתחוויות שהוא משתחווה.
אבל זה לא יכול להיות שכאילו, פשוט הוא ידע שהוא כאילו כועס, כזה כדי להרגיע אותו.
זה בסדר, אבל עובדה שכתוצאה מהדבר הזה, עשיו הולך לקראתו עם 400 איש. עובדה. שבינתיים זה נראה כמו איום. בפועל אנחנו נראה שלא קרה כלום באמת. אבל בינתיים זה נראה כמו שהוא הולך לקראתך עם 400 איש, הוא לא הולך להגיד לך שלום עם 400 איש איתו.
נכון, כאילו, אבל אני אומרת שלא יודעת, שקראנו את זה, זה כנראה, כאילו, כן,
אולי פחד או רצה לרצות אותו, אבל זה לא בא, כאילו הוא לא קרה לו בגלל שום. כן.
זה מה
שלא מסתדר
לי, למה ש...
נקרא
לו מפחד, אולי היה פה
איזה
משהו אחר, וכאילו,
זהו,
הוא ידע
שסבתות
כועס,
אז
הוא כאילו ניסה
לרצות אותו. אז למה באמת חזל אומרים שהוא החזיק באוזני כלב? למה הם אומרים שבגלל שהוא אמר אדוני 8 פעמים, 8 דורות של מלאכים מעשיו מלכו בארץ ישראל לפני יעקב? הרי עשיו, שוב, עשיו לא היה כאן, אין לו עניין פה בכלל. אנחנו נראה בסוף, יש שם קטע מעניין מאוד בסוף הפרשה, כבר אנשים יחסית רדומים שם, בשלב הזה. אבל אנחנו עוד נגיע, יש לו סוף אפיין. אפיין ממש מפתיע מאוד. שינוי בעלילה, טוויסט. בכל אופן, זה עליית ראשון. מי חוזר? יעקב? כי אם יעקב אומר לו, אדוני, ואני מבקש פשוט לבוא לארץ, אז עשיו מבין, אוקיי, אז אני כנראה אדוני. אני אדון. הוא לפני לא חזר, הוא לא חזר לפני. אז כנראה שאין לעשיו איזה עניין עם ארץ ישראל באמת. יש עניין לעשיו עם ארץ ישראל כשיעקב אומר לו, אתה אדוני. אתה אדון הארץ. אדוני הארץ. זאת אומרת, כל העניין של עשיו עם ארץ ישראל, הוא עובר דרך יעקב. כשיעקב קורא לו אדוני הארץ, אז הוא נהיה כזה. אמרנו למה? פחד מאוד גדול. כן, כן, אני אציין שוב, זה קשה מאוד להיות בדור של גאולה ולהבין בך את הלוגיקה הזאת. כשאדם חי בחוץ לארץ, הוא חי בחרדה, מתמד. אמנם אין שם אולי קסם עם דברים כאלה, אבל אתה נרדף. כל הזמן נרדף. והמנטליות של אדם שחי בחוץ לארץ, יש איזשהו מחיר לזה. שהוא חש בארץ זר. הוא חש בארץ אורח. אז אני צריך לבקש רשות ממישהו נמצא כאן. אני לא יודע אם זה יהיה חידוש בשבילכם, אבל בצהל, במשך הרבה שנים, בקשר, הכינוי לערבים היה מקומיים. תחשבי רק מה זה אומר. הם לא שמעו את זה, זה רק בקשר הצהלי. תחשבי מה זה אומר ש... לערבי קוראים מקומי, וליהודי קוראים מתיישב. לא, בצהל לא, בצהל זה מתיישב. מעניין, נכון?
מה נהיה?
לא נהיה, עדיין, הווה, היה והווה.
כן, יש פה מקומי שמסתובב בשטח. לא, באמת, באמת, זה עצוב באמת.
כן, עכשיו זה לא... אומרים את זה במגפון. אבל זה שאתה חושב ככה, זה הופך את האדם ליותר מקומי. כי אתה קראת לו כך. מעניין. הגענו לעליית שני. עליית שני עבר עוד לילה. יעקב לן שם, שם זה כנראה בדיקת מעבר הירדן. יעקב לן ולוקח מנחה לעשיו ועושה את זה בצורה מאוד מפורטת, עדר עדר, עם רווח ביניהם, כדי שיהיה איזו הרגשה מאוד של מנחה גדולה. זה כמו הרווח זה כן בנט ובן, אם אתם רוצים להמחיש את זה רגע, אפשר לקנות פשוט שקית אפו צ'יפס ולהבין. שני צ'יפסים והרבה אוויר. ואתה יודע שבין חבילה קטנה חבילה גדולה, אז פשוט עוד קצת אוויר. משהו עצום כזה, אתה פותח כמו בלון, כמו איזה, וגם באמת הוא לא שוקל כל כך. כי אין הרבה בפנים. זה בעיקר אוויר. אז אם יש רווח, אז זה נראה יותר גדול, עצום אפילו. כמו חבילה הגיעה, פחות או יותר. לא זוכר את החבילה הגיעה. חבילה עוברת, סליחה. חבילה עוברת, מכילה, נצל. בכל אופן, אז לכל אחד הוא אומר, אם אסף כן, פוגש אותך, שואל אותך, למי אתה? ואנה תלך, ולמי אלה פניך? תגיד לו, לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחה, לאדוני לאסף. לאדוני, 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 אני עבדך, לאדוני, וכו'. הננה, עבדך יעקב אחרינו, וכו'. ואז המנחה עוברת, הוא נשאר לעוד לילה במחנה, זאת אומרת, כבר לילה שני שלו, נכון? ואת הוא הגיע, פחד, התפלל, הכין את המחנה, לן בלילה במחנה, שלח מנחה, לן עוד לילה, ועכשיו הגענו לפסוק כף ג' כשהוא כבר לן במחנה. הרווחים זה כדי שתהיה הרגשה שפה מנחה גדולה. מנחה עצומה כזאת, כי יש... זה לא נגמר, כאילו. עוד אחד, עוד אחד, אם זה בגוש, זה נראה כזה כאילו קצת מקובץ. למה את בית פסוק אף ג' ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. משהו מוזר לך בפסוק הזה? נכון.
לא, ועוד אחד.
עוד לא, בנימין עוד לא, עוד מהטבע. דינה חסרה. אומרים שהם שמו אותה בתוך טבע, כמובן. כי עשיו. אבל משהו בתוכן קצת?
מעבר יבוק.
שמה איתו?
שזה אמור להיות בצפון. סתיו,
את צודקת, מעבר יבוק הוא בצפון. בצפון הבקעה, נכון. מה אבל מוזר בזה? בתור טייליות.
שזה בדרום וזה בצפון.
לא, זה בסדר, כי עשיו הלך לקראתו. הוא בא מצפון, הוא מגיע לקראת מעבר יבוק. מה אבל הבעיה? הוא עוד לא, ממש לא בשכם. עוד לא בשכם, עוד מעט ילך לשכם. מה הכי מוזר?
שהוא הולך לקראתך
איתו. אם היית מדריכה את יעקב, היית מבקש אישור מחדר מצב. היית מקבלת אישור? לא. יופי. אין סיכוי שבן אדם עובר עם כזה מחנה, עם כל המנחה, וכל הצון שיש לו עדיין נשאר לו, והילדים, והנשים, בלילה, מי עובר נחל בלילה? אומר השבב, תקשיבו טוב, זה משהו מדהים. את אומרת, הוא עבר את מעבר יבוק, נכון, מצפון לדרום, לכיוון ארץ ישראל, סליחה, ממזרח למערב יותר נכון. זאת אומרת, הוא הגיע מצפון מזרח, הוא צריך לעבור את הירדן, אבל יבוק, הוא מצפון מזרח לדרום מערב. נכון? עבר את הבקעה, מצוין. רשב"ם אומר דבר מדהים. אומר רשב"ם, ויקום בלילה הוא מתכוון לברוח דרך אחרת. לפיכך עבר הנחל בלילה. כפי ש... דוד ברח מפני אבשלום וכו'. בקיצור, על פי דעת רשב"ם, יעקב עובר את הנחל הזה ממערב למזרח. לא ממזרח למערב.
כי
מה?
כי הנחל
עושה... נכון. אבל הוא רצה לברוח מעשיו. הוא נסוג, כאילו. זאת אומרת, הוא לא עבר לכיוון ארץ ישראל. הוא עבר החוצה מארץ ישראל, אתה נברוח. לכן הוא עבר בלילה.
וכשיעקב... כן, אז כנראה שהוא כבר עבר כנראה את הירדן באיזשהו אופן, ועכשיו הוא עובר, או שזה היה איזשהו כזה לוק, הוא היה אמור לעבור, אבל הוא רצה לבוא דרך אחרת. הכוונה, הוא רצה להימלט מעשיו. אחרי שהוא כבר שלח למנחה. הוא מפחיד אותו מאוד.
אבל יותר רגעני שהוא יפחד להיכנס לארץ, כי הוא מרגיש הארץ לא
שלו. זה מצוין, אבל הוא מפחד כי עשיו בא לקראתו. זה הבעיה עכשיו.
אבל הוא הזמין אותו.
יופי. ועדיין מפחיד מאוד. הוא רצה לבקש ממנו רשות בכלל. כשהוא שומע שהוא לא ענה לנו, הוא פשוט הולך לקראתך. אז יעקב מבין שהוא רוצה להרוג אותו. נכון, הוא כותב. פעמים יבוא, ויקני, הם על בנים. יעקב רוצה לברוח. מה קורה כשיעקב בורח? זוכרות? ויקחם ויבן את הנחל ויעבר את אשר לו. מה זה אשר לו? אומר רש"י, פסוק הבא, שכח פחים קטנים וחזר עליהם, תכף נגיע לזה, ויבטא יעקב לבתו ודו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. זאת אומרת, יעקב בעצם שכח פחים קטנים, עזבו את הדרש של חנוכה, כדי שמן זה, עזבו את זה רגע שלי אחת. יעקב שכח משהו וחזר על הנחל כדי להביא גם את זה, ואז מגיע שרו של עשיו. זאת אומרת, אחרי שהוא פה ברח, הוא חזר חזרה להביא פחים קטנים, ואז האיש נאבק עמו עד עלות השחר. האיש הזה, על פי חז"ל, הוא שרו של עשיו. בואו נעשה חשבון שנייה אחת. מתי שרו של עשיו מגיע להילחם עם יעקב? כשיעקב החליט לברוח מעשיו. זאת אומרת, יש כאן מפגש, הוא חייב להתקיים, המפגש הזה. או שאתה מנהל את המפגש, או שזה יקרה לך. אם אתה תברח, עשיו ירדוף אחריך. אנחנו, לצערנו הרב, ראינו את זה הרבה יותר מאשר פעם אחת. שתמיד כשעם ישראל מחליט, מדינת ישראל מחליטה, שמפחדים מאיזשהו עימות, מאיזשהו מאבק, העימות רודף אחרינו. ברור, פשוט. כל פעם שיעקב מפחד ובורח מאותו מפגש, המפגש יגיע. רק הוא יגיע בלילה, וכשאתה לבד. בזמן הכי פחות נוח לך. זה הרבה קורה לנו שאנחנו מנסים לדחות דברים שהם לא נעימים לנו. דוחים, 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 בסוף זה מגיע אליך, על הראש שלך, בזמן הכי פחות נוח. זה מה שקרה פה.
ומאז ועד היום.
ומאז ועד היום, זה שיעקב ברח מעשיו, למרות שהוא בסוף מנצח את האיש הזה, אבל רש"י אומר, חז"ל אומרים, שזה שאותו מלאך, אותו איש, נגע בכף ירחו, זה פגע בזרע של יעקב. זה פגע בצאצאים של יעקב.
חבל שהוא חזר על זה אבית הפחים.
חבל מאוד. אז למה הוא עשה את זה? מה את אומרת?
אבל לא, אבל...
מי חוזר על פחים קטנים בלילה? איפה ילחוץ פיקוח נפש? איפה קצת פרופורציות בחיים? אז שכחת פחים קטנים. זה כמו היום, לדוגמה, שכח בקבוקי פיקדון. אז הוא חזר עכשיו זה כדי להביא את ה-30 אגורות. זה בסדר, זה חוקי.
שקל
20. שקל 20. תלוי במה. תלוי במה. מקווה שאצלכם זה רק 30 אגורות. כן. חז"ל אומרים, צדיקים, ממונח להביא עליהם יותר מגופם. זה עובר בגרון המשפט הזה? שצדיקים, ממונם חביב עליהם יותר מגופם. לכן הוא חזר, הוא סיכן את עצמו למען הממון שלו. כן. שכיוון שהם הרוויחו את ממונם ביושר, אז הוא חביב עליהם יותר מגופם.
אז למה זה להמשיך על היום?
נקריא לכם כלי יקר רגע, טוב? זה ודאי לא סתם. שום דבר לא סתם. רק השאלה זה, האיזונים תמיד. זאת אומרת, זה נכון באופן בסיסי ש... ממון צדיקים זה כלי עבודה, הם יכולים לעשות אותו הרבה דברים טובים ולכן הוא חביב עליהם מאוד. לא שהם רודפי כסף, שזה יכול להיות מאוד ממנף. יש כזה פתגם בשם החזון איש, שאומרים עליו שהוא אמר שהעולם אומרים שזמן שווה כסף. ואני חושב שכסף שווה זמן. לא יודע אם זה מתאים לחזון להגיד את זה, אבל זה כך אומרים בשמו. מה זה אומר? שאצל העולם הכסף הוא הערך והזמן הוא חשוב כי הוא אמצעי להשגת כספים. אצלנו הזמן הוא ערך, והכסף הוא אמצעי לחסוך הרבה זמן. אז זה נכון שכסף הוא דבר חשוב. השאלה זה עד איזה גבול. אומר הכלי יקר, אם הוא לא אומר את זה, הייתי מפחד להגיד את זה. נקריא לכם פשוט מה שהוא אומר. הוא אומר, בהקדמה, הוא אומר קודם כל, שכל מפגש עם התומעה של עשיו, שהוא קורא סמאל, אז כל המפגש הזה עם התומעה של עשיו, היא קשורה, עשיו יושב על איזשהו פצע פתוח. הוא אומר, זה כמו זבוב. זבוב, פה זה לא כך עומד בבחן המציאות, אנחנו בעונה כזאת, חורף, שכשקצת חם, אנחנו ברוך השם בשמורת טבע. אתם עוד, תראו את זה. הולכות תכף להגיע לפה, אתם לא תאמינו, זה פשוט חי בר מעופף, משהו מדהים.
מה זה?
זבובים, כל מיני דברים שהם לא באים לפצע פתוח, אבל בתקן, בעיקרון, כאילו, זבוב מגיע ויושב על איפה שיש לו מה לאכול. אומר הכלי יקר, אך בזמן שהאדם מעצמו פותח לו פתח קצת, הוא פורץ גדרו, אבא עברה קלה, אז מיד מזדבק לו היצרה. ואז הוא מביא את ההשלכה, את החדשות והרחבה, מה שנקרא, והנה, כל זמן שלא הביט אבן יעקב כלל, לא נזדבק אליו לסמא את עיני שכלו מכל וכל. כל זמן שיעקב היה מושלם, אין נגיעה לשרו של עשיו ביעקב, אין לו מה להגיד לו, לא יכול. אתם זוכרות עם הסיפור עם הרבה בר נחמני שלמד תורה על עץ דקל? אבל אחר כך לא יכול, הוא לא יכול. הוא צריך זמן של ביטול תורה, ואז הוא נכנס, נדבק. אומר, הכלי יקר, אך כשראה שיעקב פרץ גדרו קצת ביציאה זו, כשאותו יצרה ראה שיעקב פרץ קצת את הגדר, את הגבול, את האיזון, ביציאה הזאת, מה? כי חנן אותו אלוקים, ונתן לו את כל ורוב עושר ונכסים, וכבוד, ויעקב, אומר הכלי יקר, יצא מגדר ההסתפקות קצת. ויבטא יעקב לבדו. זאת אומרת, יעקב התאשר, אבל הוא קצת יצא מהאיזון של הסתפקות. הוא קצת היה טיפ-טיפה, טיפונת, רודף ממון קצת מעבר לאיזון. ויש אומרים לבדו, במקום הסכנה, כי הלילה זמן קהילה לכל, לכל המזיקים היא. והוא נשאר בלילה יחידי עבור פחים קטנים, מחבלים קרמים וניסאים. ובעבור דבר מועט, האחוז בחבלי בוז נותר במקום סכנה, לבדו. אז אמר סמאל, האח, מחיאות כפיים, מצאתי אבן לי, מצאתי את הפצע, את הנקודה. מה הייתה הנקודה?
שהוא היה לבד.
שיעקב הסתכן בשביל כסף. מוגזם. מה אתה מסתכל בשביל כסף? והוא כן אומר, מאחר שיעקב התחיל בכלכלה ועשה עצמו קצת עיוור מעיניו, כי מי עיוור כמו אוהבי הממון וכו', אז אמר סמאל, הנה עת לקרב ועת לחבק אליו, והנני אוסיף לו טומאה למלות עיניו אבק ואפר, כדי שיהיה סומה מכל וכל גם מעין השכלי. כך אומר כלי יקר, שזה שהשר של עשיו הצליח כרגע להידבק עם יעקב, זה כיוון שיעקב פתח לו פתח קטן. מה היה הנקודה? שיעקב יצא מגדר הסתפות קצת. היה לו הרבה רכוש, הוא היה יכול לוותר בקלות על פחים קטנים, והוא חזר למקום סכנה באופן לא מוצדק. איך זה קרה לו? זה הבאטליה, בדיוק. מכיוון שיעקב הגיע אחרי שהוא באמת אסף נכסים, יש לדבר הזה תופעת לוואי. נכון, הוא נהיה הרבה יותר מעשי. הוא הבין איך רואים צאן, הוא הבין איך עושים עקודים, עקודים תלויים. הוא היה באמת הרבה יותר מעשי מאשר פעם. יש לדבר הזה מחירים. אני אספר לכם משהו קטן, זה אולי יכול לעזור בחיים. יש הרבה מאוד בחורים שלומדים בישיבה ממש כמה שנים, ואחרי זה הולכים לצבא. זאת השם לא עוד כמה שנים. האם זה מצווה ללכת לצבא?
כן.
בוודאי שכן. עזרת ישראל מייצר שבא עליהם, זה מצויה, מלחמת מצווה. האם אין תופעת לוואי לזה? תדעי לך שיש. ואם את תפגשי מישהו שעכשיו בצבא, את תשים לב לזה. גם השפה, גם הסגנון, גם המנטליות, מה נעשה? משהו משתנה כשאדם נמצא בארגון ביצועי וארגון אלים נקרא לזה, זה משפיע באיזשהו אופן. לכן פנחס קנאה, פנחס כשהוא קינה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ברית שלום כפיצוי, כי זה לא אופן שאדם יעשה איזה משהו שהוא לכבוד השם והוא יצא מזה ניזוק, ובטבעיות ניזוקים מזה. בטבעיות זה הופך את האדם ליותר אכזרי, ליותר אלים, ליותר מחוספס, ליותר קצר מבחינת המחשבה, פחות רחב אופקים. זה ברור. זה לא השאלה. פה יעקב היה שליח, הוא הלך בשליחותה של אמא שלו ואבא שלו. יעקב פוחד שהוא יגזים. והאיזון הזה, להסביר את הגבול, איפה אני הולך, ואני עושה דברים שהם חשובים מאוד למען העתיד של עם ישראל, ואיפה אני הייתי אמור אולי לעצור ולא עצרתי בזמן, עצרתי עוד מילימטר, עברתי. אז מי אנחנו, נכון? לכן צריכים תפילת הדרך. לכן זה כל כך חשוב שאדם יוצא לדרך שימליך את הקדוש ברוך הוא עליו, ימלך בקונך וצא. כי זה באמת מסוכן, זה כל כך עדין. יש בכל דרך תופעות לוואי, גם כשהיא נכונה וטובה והיא נצרכת. אבל מה זה? זה איכשהו משפיע עליי. אז יעקב חוזר בעצם מהשליחות שלו, למרות שכל פרשת ויצא אין לו פתוחה וסתומה, הכל ברצף אחד, בשליחות אחת, אמרנו את זה. למרות כל זה, יעקב חוזר עם שני בגים. בג אחד פחדנות, בג שני קצת רכושנות. בסופו של עשיו מגיע, יושב לו בדיוק על הברית שם. בדיוק על הפצע הזה. וזה ברור. ויעקב נאלץ להילחם בעשיו, למרות שהוא ברח מזה, הוא לא רצה, הוא ניסה להתחמק, מנחה, בוא נעשה ככה, נעשה ככה. בסופו של דבר הוא נאלץ להילחם עם עשיו ומנצח אותו ופוגע בכף ירחו.
ואז הוא נהיה צולע.
אבל לא רק צולע, כל הדורות אנחנו נמצאים עדיין באימות כשעשיו יכול לפצוע אותנו. וצרו של עשיו, האיש הזה, ואנחנו זוכרים, נכון? שעמלק, מה שנקרא, סבא שלו היה רב. נכון? סבא שלו רב. רב הרבה מכות. עשיו הוא סבא שלו. זאת אומרת, עמלק שהכי רודף את עם ישראל, הוא מגיע מעשיו. משם הוא בא. הוא הרנין של יצחק עמלק. עשיו אליפז עמלק. זה הסדר.
האמת שסמאל הוא היה פוגש את יעקב גם אם יעקב לא היה חוזר להביא את הפחים, הוא היה פוגש אותו מתישהו.
הוא לא
היה
יכול, אבל אז הוא מחפש הזדמנות, מחפש פתח. כדי שיהיה כזה מפגש צריכים שיהיה מכנה משותף. כשיש חולשה, נכון, כשיש חולשה ליעקב, סמאל מיד מנצל את זה. אם לא הייתה חולשה ליעקב, הוא לא ינצל, הוא לא עושה את זה. אז הוא היה עושה את זה בתנאים שנוחים ליעקב. במקום שיעקב יעשה אימות באור יום בארץ ישראל, הוא עושה את זה על מעבר יבוק בלילה בחושך לבד. למה זה קרה? כי הוא בחר את העיתוי. כי אתה נחלשת, לא שמת לב. לכן זה שעשיו שונא ליעקב, זה עובדה, זה הלכה ידוע, זה יקרה תמיד. אבל כדי שיהיה מלחמה צריכים שיהיה פתח, שיהיה איזשהו נקודת תורפה. פה יעקב נתן למתנה נקודת תורפה כזאת. הכוונה כאן רכוש קטן, יש על זה הרבה דרשות בחסידות, זה נכון. באופן פשוט מדובר על רכוש קל, רכוש לא חשוב במיוחד, קופסאות שימורים משומשות. מה מוזר? את זוכרת את הנדר של יעקב? שכשהוא בער המוריה, הנדר שלו היה לזכות ללחם ובגדים. אז אני אומר, מראש, כל השליחות שלו הייתה בשביל זה. כי איש שם אשר הועלים, הוא כבר היה באמקו, או לפני השליחות שלו. הוא הלך ל-20 שנה, הקדיש 20 שנה בחיים שלו, כדי להיות איש מעשה. איש מעשה זה כולל גם, כאילו כישרון מעשי, כולל גם ילד מעשי, כולל גם ממון. אז זה לא פרט שולי, זה לא משהו שהוא לא, הוא הלך בשביל זה הרי. אבל למרות שהוא הלך בשביל זה, כשהוא חוזר עם זה, הוא אומר, שמע, זה פגע בי. זאת אומרת, כמו שכן, שוב, הבחור שהולך לצבא וזה מצוין, זה צדיקות. ויש תופעת לוואי. יש תופעות לוואי נפשיות, יש תופעות לוואי רוחניות, כל מיני תופעות לוואי יש. אתם יודעת אולי, אבל בקיצור, יש גם אנשים שהלכו לצהל והם באמת גיבורי ישראל, והם פגועי נפש. לפני כמה שנים, ביום הזיכרון לחיילי צהל, הבאנו לכאן מישהו שאני מכיר טוב, שהוא נמצא בפוסט-טראומה. והוא סיפר על, על הקרב שהיה, ועל מה שמאז הולך איתו משם. בן אדם באמת נמצא ממש פגוע נפש, אמיתי. ושאלה אותי אחר כך אם זה, אם זה מתאים ליום הזיכרון, אנחנו ביום של תעצומות נפש וכל זה. אמרתי שאני חושב שבגיל הזה שלכם, אתם חייבות להבין שהעולם קצת יותר מורכב. זה לא רק גיבורי חיל וחצוצרות וניצחנו והכל בסדר. יש מחיר לחירות. יש לה מחיר. ואת אמורה להבין הפוך על הפוך. ככל שתבין שיש מחיר כבד, את תבין שהמטרה הייתה שווה את זה והיא גדולה יותר. אבל את לא אמורה להיות בעולם של אליסה בארץ הפלאות. יש אלפי אנשים שנושאים איתם את פצעי הקרב עד היום, פיזית וגם נפשית. זה חלק מהעניין. שהוא עושה פה מעשה שהוא מצוין. אבל יחד עם זה, יש לזה מחירים. אחד המחירים זה פחד. אחד המחירים, שאדם חש זר בארץ ישראל, הוא לא חש מקומי, הוא חש אורח פה. אחת ההשלכות השניות זה שמשהו בה העצמה של הנושא של, של חיי מעשה הפך אותי ליותר מדי מעשי קצת, בקטנה. זה לא הולך בדיוק, זה לא הולך לפי הזמנה, המיון הזה. כשאני עובר קורס אז אני נהיה כזה. לפעמים זה קצת טיפה צפונה, מה שנקרא. יש דבר כזה, יש תופעות כאלה. אתם חייבות לדעת שככה באמת ככה זה העולם שלנו. שתמיד אנחנו בגלים. זה, אתה עושה משהו, לפעמים אתה מצליח מדי. אדם גאוותן, נלחם בגאווה, לפעמים הוא נלחם יותר מדי. הוא צריך לעצור רגע, לחזור חזרה. התבלבלתי. קורה. כן. עוד פעם? בתורה כתוב איש. אבל זה לא כך ברור. למה הוא לא רוצה, זאת אומרת, למה צריכים שהוא כאילו יברך אותך? מה אכפת לך? אם זה סתם בן אדם, תעיף אותו, תהרוג אותו.
וגם איך הוא מתאר את השם.
נכון, בדיוק. אז לכן, מזה חז"ל אומרים שזה היה מלאך בדמות איש. לכן, בעצם, כשעלה השחר, זאת אומרת, יעקב רואה אותו, אז הוא מברך אותו, ואז הוא אומר, תגיד לי, מה שמך? מה אני לא יכול להגיד לך? למה אני לא יכול להגיד לך? כי אני לא אדם. אני מלאך. אבל בקרב בעצמו זה היה קרב איתנים. זה לא היה קרב שמישהו פה ינצח את השני בכיפוף ידיים. זה היה לכם, זאת אומרת, מי שולט? מי אדון על הארץ? האם עשיו אדון על הארץ? או יעקב? זה לא היה עשיו, כי יעקב פשוט החליט לברוח. אז בא שרו של עשיו. יותר גרוע, יותר קשה. ניצח עם תופעות לוואי, עם נקע. עם פגיעה בזרע שלו. יותר מזה, זה ממש מעניין. אחרי המאבק הזה, אז באמת להצליח, הרי יעקב ברח, נכון, בלילה. עוד לא, הוא עוד לא פתר את הבעיה, כי עשיו עדיין הולך עוד לקראתו, נכון? זהו שלו. פתאום, כאילו, אחרי שהוא עובר מקצת הדלג, ואת יעקב מגיע, ויישא יעקב עיניו, ויער והנה סבא. מצוין! הגענו, הנה עכשיו יהיה מלחמה אמיתית. ומה קורה שם? נדה, כלום. פשוט כלום. אומנם יש מדרש שאומר שעשיו רצה לנשוך אותו, וצברון עשה שיש, והפסוקים זה לא מופיע. הפסוקים כתוב, נכון, וישק. כתוב, וישקר עם כזה נקודות. יא, ככה, משהו כזה. כן, אבל תכלס, לא קרה שם שום אסון, כאילו. להפך, ברכות דדיות, יש לי רב אחי, ילך אשר לך, יש לי כל, הכל בסדר גמור, הכל מצוין, הכל נפלא. והם חברים טובים, מי אלה, איזה ילדים, מעולה. הכל עבר, מה קרה? איפה הכוונות הזדוניות של עשיו? שתי אפשרות, או שיעקב הזה סתם חשש, או שזה יותר סביר שאחרי שהיה פה ניצחון על השר של עשיו כבר הכל נפטר כאילו. זאת אומרת, הבעיה היא לא הבעיה הפיזית, היא בעיה מנטלית. כשפתרתי את הבעיה העמוקה, אז הטכני הוא שטויות. ניתן דוגמה, זה קצת מצחיק לשמוע את זה עכשיו. כשאת היית ממש ידה קטנה, ממשלת ישראל החליטה לברוח מגוש קטיף, וקצת אחר כך היה הסתננויות, המון מסתננים, גם מחבלים מעזה וגם סודן עם כל מיני אריטראים, כל מיני מאזור הדרום מאילת. ואז החליטו, וגם יהודה ושומרון היה איזה קטע, אז אמרו, אנחנו נפתור את הבעיה פעם אחת ולתמיד, השקיעו בזה עשרות מיליארדים, נבנה גדר הפרדה, אנחנו כאן והם שם. השקיעו בזה עשרות מיליארדים בגדר לאורך כל יהודה ושומרון. יש גדר חומה של אבן בטון, יש תעלה מתחת, אמצעים אלקטרונים, הקיפו את עזה בגדר, ועשו גדר גם לכל אורך הדרך מעזה ודרומה עד אילת. נפלא, אמרו זהו, זהו. אוקיי, יפה, יפה. וזה בלי ההחזקה של זה, זה רק לבנות את זה. ואמרו זהו, הערבים יאבדו את המוטיבציה להזיק לנו, כי אין להם אפשרות, חומה. מה יעשו? יפסו לחומה? אי אפשר לפסו לחומה. בטון של 5 מטר, מה יעשו? זה קטע, נכון? כי לא חשבו, או, יפה מאוד, קודם כל, טוב מאוד. יש קטע של תת קרקע, תת קרקע זה נקרא היום. מעניין, לא חשבו על זה קודם. שיכול להיות גם
מתחת,
מתחת. וגם, יפה מאוד, שמחה אומרת, יש שמחה וססון, בלונים, טילים. לא שמו לב שיש אפשרות גם כזאת. לעשות מעל החומה, מעל פשוט. ואתה אומר לעצמך, בזה השקענו כסף, אנחנו מוח יהודי כאילו. מה חשבנו, שהערבים יוותרו על השיפוע שלהם כי אנחנו עשינו חומה?
זה גורם יותר.
אז אני אספר לכם שהייתי לפני הרבה שנים, עשינו מחשם מילואים כמה פעמים בעזה, לפני הגירוש. ואז היה איזשהו מוצב שנקרא תרמית. זה היה מוצב בגבול עזה מצרים. זה היה ממש בדרום גוש קטיף, נכון? מוצב מאוד קשה, הוא היה על ציר פילדלפי, זה נקרא לא משנה, זה איזשהו ציר ששם, אם רוצים להבריח נמצא ללחימה, זה משם. בקיצור, זה היה מוצב מאוד מאוד מותקף. בשלב מסוים, היו תמיד זורקים רימונים פנימה לתוך המוצב. ערבים הכוונה. ואז החליטו לעשות איזשהו חומה סביב המוצב, ואז לא יפה לזרוק רימונים. כמובן שהם זרקו את זה יותר בשיפוע, ואז אמרו, אין בעיה, אנחנו נעשה חשיפה. חשיפה של 300 מטר מכל כיוון, בעיגול. שאין שום בית, שום שיח, שום עץ. זאת אומרת, כל ערבי שעובר את 300 מטר הזה, נורא. זהו, נכון? שרה הבעיה?
לא.
הגיעו הערבים, יש להם ראש בקטע הזה, הם משהו מומחים. הם החליטו לעשות ככה. אני אסביר לכם רק משהו קטן. כשזורקים רימון, יש את הגוף של הרימון, נראה משהו כזה. יש לו מנוף, ויש נצרה על המנוף. כל עוד יש נצרה, הוא לא חי. כוונה הוא נעול כאילו. כשאתה מוציא את הנצרה הזאת, יש כזה, מין מנוף כזה ברש כזאת, אז המנוף אף, סופרים 2 שניות והוא מתפוצץ, הרימון. לכן כשנלך אדם זורק רימון, תפס לו ככה עם המנוף ביד, מוציא נצרה, זורק, ואז המנוף אף, 2-3, במ. אי אפשר ב-300 מטר להספיק ב2 שניות. מה עשו הערבים? משהו נחמד מאוד, לקחו קופסת שימורים, לא שימורים, סליחה, קופסת כמו של גרבר, זכוכית, צמצנת. שמו את הרימון עם המנוף בתוך הצמצנת, הוציאו נצרה, המנוף לא אף, נכון? כי הוא תפוס. ואז עם רוגטקה לתוך הזה, ואז הזכוכית מתנפצת, המנוף יוצא, 2-3, חגיגה. מדהים, נכון? יפה. והם עושים את זה במדויק, את פשוט לא מאמינה.
את צריך להאמין
למשפט. רגע, שנייה, 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 ואז החליטו, אמרו, אין בעיה. נעשה על החומה של המוצב של פני הזיקוב, עשרה מטר בערך, נעשה רשת, רשת ברזל, ואז גם אם זרקו, זה לא יחדור, יש רשת ברזל, מה הבעיה? באמת, הצליחו וזה, נגמרו הרימונים. ואז התחיל, זה היה עוד הרבה, זה היה ממש בפרומו, אז התחילו המנהרות. הם פשוט התחילו לחפור מנהרות מתחת לתרמית. הם חפרו מנהרה, ואז כל פעם היה מגיע מהמודיעין שצריכים להעמיק את התעלה. היו עושים עוד תעלה, חוסים את המנהרה, ואז הם, אופס, עוד 10 מטר. וכל שנה מחדש היינו רואים את התעלה יותר ויותר עמוקה. זה הגיע לגבעים פשוט מפחידים. כי מה נראה לך שכשאתה עוצר אותם בחומה, אז הם יעצרו? אלא מה כן יעצר? אם אתה פוגע במוטיבציה. זה נקרא הרתעה. כל עוד יעקב לא פגע במוטיבציה של עשיו, הוא היה בסכנה. מתי עברה הסכנה? כשהוא נלחם בשרו של עשיו. זהו, נגמר הסיפור, כאילו. ואז מגיע המפגש הזה, והמפגש באמת עובר, בשלום ממש, ללא שום נפגעים, לא מחנה אחד, ולא שני מחנות, הכל מצוין, עבר בשלום. וכמובן, הם שם משתחווים לעשיו, אדוני, 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 סופרים כאן חז"ל, עם 8 פעמים אדוני, אין בעיה, 8 דורות שזרעו של עשיו מולך לפני יעקב. כל אדוני אחד כזה, עוד דור, עוד דור, עוד דור, עוד דור, עוד דור. כן. זה הכוח הרוחני של עשיו. הכוונה, יש למאבק בין עשיו ליעקב גם היבטים פיזיים, גם היבטים רגשיים, אמוציונליים, גם היבטים חזוניים נקרא לזה. החזון. כשהלך החזון, נגמרה המלחמה. אוקיי, ואחרי שבאמת יעקב עובר את המפגש, אומר, שמע, בוא איתי ביחד, אומר, אני לא יכול, יש לי ילדים קטנים, אני תכף מגיע. לך, אני אחריך. Don't call me, I call you, אני תכף אגיע. עברנו את המפגש, פרק למד ג' פסוק י' ז', ויעקב נעשה סוכותה. אני רוצה שאתם, אם אפשר ככה, לפצח את הפסוק הזה, טוב? בלמד ג' פסוק י' ז' ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנה הוא נשא סוכות על כן קרא שם המקום סוכות זה לא אין סוכות זה סוכות אין סוכות זה ממש זה מקום יפה חייב לומר זה קרוב מאוד לסוכות ברור זה המעבר
רגע, לא, הוא פשוט כתוב שזה...
לא, נעשה סוכותה, ואז הסוכותה, מה
זה
שם סוכותה, ואז
כאילו...
נכון, נכון, זה על שם עתיד, בסדר גמור, עבר. משהו כאילו, כן. כן,
כן. אבל המקנה שהוא, כאילו,
הבית יוצא מהמקנה
שלו, זה לא בית שלו.
את אומרת...
כאילו, קרא
לשם? למה הוא לא קרא לזה בית? נכון? הרי הוא בנה בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, וקרא לזה סוכות? לא מוזר כאילו? כי הוא מה? כן, זהו, צריכים קצת להיזהר בזה, זה בדקויות, כאילו. יש משהו בסיפור הזה שעדיין לא חלף, כאילו. זאת אומרת, יש עדיין הבעיה של המקנה, עדיין, איך נאמר, זה עוד חי, כאילו.
אבל זה
מזכיר
את המשמעות שבאנו עם הבעיה, שכאילו, את התחתה בערך שורה
עצמי. נכון, אז זה היה בתחילת שליחותו. כשהוא חוזר, הוא באמת חוזר עם זה. הוא חוזר עם זה שהוא אחראי על צון. זה חשוב לו מאוד. עכשיו, זה באמת חשוב. כי האפשרות שלו לקיים את עם ישראל, זה קשור בצד המעשי. זה קשור בעובדה שיהיה לו ממון, ויהיה לו צון, ויהיה לו מקנה. אבל לקרוא למקום על שם המקנה זה מוזר. הדבר הבא, עוד יעקב מגיע, סליחה, לפני כן, מחילה. התבלבלנו, קצת... דילגנו, אחרי שהאיש נכנע, אז יעקב אומר לו, אני לא עוזב אותך כי אם ברכתני. מה הוא מברך אותו? האיש, המלאך. יפה, לא יקרא שמך, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים, עם אנשים ותוכל. האם הברכה הזאת מתקיימת?
לא קוראים ישראל, הוא מקום.
פסוק הבא, וישאל יעקב. איך את מסבירה את זה? מה באמת ההבדל שבין יעקב לישראל?
הכל.
נמוך, בדיוק, נמוך, עוקב, נפעל, קצת פחדני, חלש. ישראל זה שררה. המלאך אומר לו, ישראל יש מך. הוא אומר לו הפוך, הוא אומר לו, עכשיו אתה תהיה, כבר לא תהיה יעקב יותר. אתה תהיה ישראל. ויעקב לא מצליח לקבל את העניין הזה. ושתי מילים אחרי, זה וישאל יעקב, הוא אומר. וגם אחרי זה, הכל זה יעקב. אין ישראל, אין לו שום זכר לישראל. אפשר לומר, הוא לא האמין לו. או שעוד מעט, יבוא יום וישראל יהיה שמך. אבל, למה אתה לא קורא לעצמך ישראל?
השם זה מחוץ,
ובמהות שלו
הוא עדיין
מפחד. יפה, בדיוק ככה. וגם כשיש ברכה, הוא עדיין לא מצליח להכיל את הכלי הזה, שמקבל את הברכה הזאת. והוא נקרא יעקב.
למה אנחנו קוראים יעקב?
לאט לאט, שנייה, שנייה, עוד מעט. את צודקת, כי שם זה היה כנראה שם שהוא משתנה לגמרי. פה מדבר על שם שהוא, יש איזה מין משחק כזה, בין יעקב וישראל. בינתיים הוא רק יעקב. שנייה, שנייה, שנייה. ואז יעקב מגיע לשכם. מעניין מאוד, כי אברהם הגיע באמת קודם לשכם, נכון? דבר ראשון. אז אחרי שהוא הולך לסוכות, הוא מגיע שלם עיר שכם. מה זה שלם, אומר רשי? זכות? שלם בממונו, בגופו סליחה, בממונו ובתורתו. זה לא סתם, כי באמת זה הייתה המשימה שלו, להיות שלם.
הוא הגיע מאוזן עכשיו.
בדיוק.
כאילו גם התורה?
יפה, אחרי שהוא נפגש עם עשיו, הוא ניצח את צרו של עשיו, הוא עכשיו מגיע לכאורה מאוזן. אני רוצה רק, אם אפשר בבקשה, לראות את פסוק יוטט ולהגיד, האם יש משהו מוזר. אחרי שהוא מגיע לפני העיר שכם, והיא כן את חכת השדה, השנתה שמה או לא, מיד בני חמור אבי שכם, במאה כסיתה. נכון, זה ארץ שלו, אבל גם אברהם קנה את חברון. סביר, כאילו. למה אברהם קונה את זה ב-400 שקל כסף, ויעקב קונה את זה ב-100 כסיתה? אומר רשי, מה זה כסיתה? זה מאה. כי בקרחי הים קוראים למאה כסיתה.
זה יותר או פחות
ממה שזה לא יודע אם זה יותר או פחות. אולי זה גם, כאילו, גם, זאת אומרת, שווה פחות אולי. יפה. יעקב קונה בכסף של חול. נכון? בדולרים. בדולרים הוא קונה. הוא לא קונה בשקל כסף.
למה הוא קונה אבל עוד פעם?
כמו שאברהם קנה עוד פעם. לא, זה לא עכשיו חברון. זה שכם. הוא בא לשכם לקבר יוסף. לכן קבר יוסף. בדיוק כן שלנו. יעקב קנה אותו בכסף מלא.
רק קבר יוסף
הוא קנה. הוא קנה את שכם. את השדה. שהשדה הזה זה בעצם, זאת אומרת, שכם העתיקה, שממש רואים אותה, זה על קבר יוסף. יש שם אתר ארכיאולוגי, 100 מטר מקבר יוסף.
בגלל שזה היה כסף מדויק, לכן שכם עכשיו אנחנו גרים בה, יש רק קבר
יוסף. זה
לא
מזויף.
כן, זה לא מזויף. כל ההרחבה של העיר שכם היום, זה על גבי שכם הקדמונית שהייתה כאן, שיעקב קנה אותה. השאלה היא, למה יעקב קונה את השדה במאה כסיתה? זה אומר משהו? בעיניי זה אומר מה, זה מה שצר גמור, נכון. למה לאברהם היה לו במקרה שקל כסף? מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע גם מחרן. זה קשור למהות, בדיוק. באיזשהו אופן זה אומר, אתה סוחר בכסף חוצניקי. אתה לא מרגיש מקומי פה, אתה מרגיש בקרחי הים. הגעת מקרחי הים עכשיו. מעניין, נכון? והדינה יוצאת. ושם יש מעשה עוולה חמור מאוד, אונסים אותה, ויש שם סיפור שלם שאפשר לעבור עליו שעות, על הלכות מסע ומתן. מה אומרים בני יעקב לשכם וחמור? מה אומרים שכם וחמור לאנשי שכם? שזה משהו אחר לגמרי. ואנשי שכם מסכימים, ובסופו של תהליך, בקיצור ולעניין, כל אנשי שכם נימולים, ביום השלישי מגיעים שמעון ולוי ופשוט הורגים כל זכר בשכם. ושואל המהר"ל, אני אקריא לכם את המהר"ל, בסדר? זה מהר"ל שהיום אני מעריך שלא היה עובר בגץ. יש פה מהר"ל, נכון? מהר"ל?
יש
מהר"ן, הוא אריה, אלף.
נקריא לכם משהו. לא, זה כבר יהיה א', צריך כבר יהיה א', זה חשוב. ראשית,
ופרק
שנייה,
נמצא.
גם
עצה.
מורה, שתראה.
שואל המהר"ל, שאלה שכל הראשונים שואלים כמובן גם כן. מה עשו, מה פשעו אנשי שכם? מה אתה רוצה מהחיים שלהם? היה פה בן אדם אחד, שכם בן חמור.
שממשיכו איתו.
תרתי משמע. הבן אדם עשה מעשה מבלה. הבנתי. בסדר גמור. תעניש אותו. מה אתה רוצה מהם? רגע, שנייה. אומר המהר"ל, שוב אני אומר, זה מה שנקרא תמונות קשות. רק רגע אחד. בגרסה הזאת קצת קשה למצוא, תכף נמצא. בבקשה. אומר המהר"ל, תקשיבי טוב, אך קשה, אם שכם חטא, כל העיר מה חטאו? להרוג אותם. ותרץ הרמב״ם, ובני נוח מצויים על, על הדינים. זה שהם לא עשו משפט לשכם, אז הם מצויים על זה, ובני נוח שעבר על משהו הזה, אז הוא חייב מיטה. כי הם ראו את המעשה הרע ולא דנו אותו. הם ידעו על המעשה, ולא דנו אותו. זאת אומרת, הם צריכים לדון את שכם בן חמור, זה שהם לא דנו אותו ואנשו אותו, אז הם נושאים בתוצאות.
אבל כתוב, ויענו בני יעקב את שכם בן חמור.
את שכם בן חמור, בסדר. ויענו, ענו לו. השיבו לו. ובאמת, אומר המהר"ל, דבר תימה הם אלו הדברים. באמת, זה תמוע. מה הרמב"ם חשב? כי איך אפשר להם לדון את בן נשיא הארץ? הרי אז לא היה דמוקרטיה. הפרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, בשכם זה לא עובד ככה, אדוני. מי יעיז לדבר על הבן של ראש העיר? אין סיכוי. אז אתה מאשים אותם? הם אנוסים בכלל, מה אתה רוצה מהם? כי היו יראים מהם. ואנוס רחמנא פטרי. אומר המהר"ל עכשיו פיצוץ. ונראה דלא קש ימיני, לא קשה כלום. אני אחזור שוב, איך יכול להיות, למה כל אנשי שכם חייבים מיתה? זה בעצם השאלה. משום דלא דם משני אומות, כגון בני ישראל וכנענים, שהם שני אומות, כדכתיב והיינו לעם אחד, אומר המהר"ל, זה ששמעון ולוי ענו במרמה, מה הייתה מרמה שם? הם רצו לראות האם יש ערבות הדדית בתוך שכם. הם הציעו להיות לעם אחד. איך נהיה לעם אחד? אם תמולו. ואז אתם מוכיחים שאתם בעצם רוצים להיות איזה מין קולקטיב. ומתחילה לא נחשבו לעם אחד. ולפיכך אומר, אחרי שהם נהיו לעם אחד, הותר להם ללחום. כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת שהתירה התורה. וכו'. ואף על פי שאמרה תורה שגם במלחמה צריכים לקרוא לשלום, אומר, היינו, איך היא דלא עשו לישראל דבר. זאת אומרת, זה שצריך לקרוא לשלום, זה כשאין לפני כן איזה מעשה נבלה. אבל איך עשו לישראל דבר, כגון זה שפרצו עליהם, לעשות להם נבלה, אף על גב דלא עשה אלא רק אחד מהם, כיוון שמכלל העם הוא, כיוון שפרצו להם תחילה, מותרים לקח נקמתם מהם. אומר המהר"ל, והאחינה מכל המלחמות, גם במדיין וגם הרבה, אף על גב שהיו הרבה שלא עשו, אין זה חילוק, כיוון שהיו באותה אומה שעשה להם רע, מותרים לבוא עליהם למלחמה. אומר המהר"ל מסכם, וכן הם כל המלחמות. יש הבדל בין אירוע פלילי נקודתי עם אדם מסוים לבין מלחמה לאומית. במלחמה לאומית לא מתבלבלים, לא עושים סיכול ממוקד. כל מי שחלק מהאומה הוא חלק ממנה, אלא אם כן הוא פרש מהאומה. רחב, היא בעצם פרשה מיריחו, היא ניצלה. אדם שפורש, משהו אחר. לא פרשת, מלת, אתה חלק מהאומה. מכאן למדנו יסוד מאוד חשוב, שיש הבדל גדול מאוד בין הלכות פרט והלכות ציבור. וכאשר אנחנו קצת מתבלבלים לפעמים, אנחנו דנים בהלכות ציבור כמו בהלכות פרטיות, בסטריליזציה, עם בית מרקחת, עם פינצטה, אנחנו חוטאים לאמת. זה לא מוסרי. מאוד מוסרי שכשיש מלחמה בין עמים, כל מי שבאותה, למרות שהוא לא עשה דבר, כל מי שבאותה אומה הוא אויב. זה נכון שיש אפשרות לבחון טקטית, האם זה נכון מבחינת יחסי חוץ, מבחינת האום, מבחינת ארצות הברית, יש כל מיני שיקולים. אבל אדם שהוא נחשב חלק מתוך קולקטיב, הוא חלק מזה. למרות שהוא עצמו לא עשה. אלא אם כן הוא פרש משם. אומר המהר"ל, וכן הוא כל המלחמות. זה בדיוק ההבדל שבין מלחמה באדם פרטי שעשה איזה מעשה עוולה, ומלחמה בציבור שעשה מעשה עוולה, גם אם לא כל אחד ואחד עשה אותם. כי הציבור זה לא כל אחד ואחד, זה מה קרה בכלל.
אבל הם לא באמת כלל, זה רודנות.
אז זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, אם הם לא היו מסכימים לעשות ברית מילה, הוא דיבר איתם, שכנע אותם. אם הוא היה רודה בהם, סיפור אחר. מכיוון שהם הסכימו, הוא בא אליהם הרי שכם, ודיבר עם אנשי עירו, והם הסכימו למול את עצמם, סימן שהם רואים את עצמם בתור כלל. וזה הצדיק את אחר כך את הנקודה הזאת, את המעשה הזה. האמת היא שמה שיעקב מגיב לזה, זו תגובה מאוד קשה. אחרי שהם עושים את כל הסיפור הזה, הם הורגים את כולם, לוקחים את דינה והכל. ואומר יעקב, פרק ל"ד, פסוק ל"ד, ואומר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להביישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עלי ויכוני, ונשמעתי אני ובתי. מה אותו אני יעקב? לא הבושות.
לא, אבל הוא אומר כאילו למה זה לא...
יהרגו אותי. אני מפחד, יהרגו אותי. הם יאספו עלי כולם, אני מתי מספר, ויכוני וישמידו אותי. מה עונים שמעון ולוי על הטענה של יעקב שזה פיקוח נפש? הם עכשיו עשו פה איזה מעשה שמסכן את, 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 את כל משפחת יעקב. מה הם עונים? בלמד א'. מה זה אומר? מה הוא שאל? הוא שואל, אתם מסכנים אותי. מה הם עונים?
איך אפשר להתעדות?
הם לא עונים. זה לא מעשה לוגי. אחותנו לא תהיה כזונה.
נו.
זהו.
אז זה כן אומר, זה אומר ש... מה אתה רוצה?
אבל מה עם הסכנה? מה עם הסכנה אבל?
אבל אתה רוצה שנשתוק?
הבנתי, מה עם הסכנה? הוא לא אומר להם, הרי אתם לא עשיתם מעשה הוגן.
אבל הקדוש ברוך
הוא... עשיתם מעשה מסכן, נכון? הם לא אומרים, אין סכנה. הם אומרים, לא יהיה מצב כזה. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אין תגובה מידתית, מחושבת, משוקללת. יש דברים שאנחנו צריכים לשבור את הכלים. זה מקרה כזה, הם עונים ככה, הם לא עונים באופן הגיוני, לוגי, הם עונים, הכזונה יעשה את אחותינו, זהו, אין תשובה יותר מזה. מי צדק דרך אגב? איך את יודעת? כי אחרי שני פסוקים, שלושה פסוקים, חמישה פסוקים, פסוק ה', וישאו, ויהי חיטת אלוקים על הערים אשר שבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. שום דבר לא קרה. מזכיר לך משהו? מזכיר משהו? את עשיו. אותו חשש, זאת אומרת, יבוא ויקני, נאספו עליי ויקוני, ווואלה לא. לא פחדן, לא להגזים. יש רסיסון קטן שעדיין לא נפטר, שעדיין עוד מלווה אותו, למרות שהוא ניצח את שרו של עשיו, אבל זה כנראה כבר, זה הולך איתו. ושמעון ולוי הם כבר לא שם. הם כבר דור אחד אחרי, הסיפור נגמר אצלם. אוקיי, ואז הם עולים לבית אל. ממש מעניין. למה? כי הוא צריך לחזור חזרה כדי לשיים את הנדר שלו, כי הוא הרי נדר לפני 20 שנה, אם יהיה לי לחם ובגדים, האבן תהיה מצבה, נכון? בכבוד. אז הוא מגיע לבית אל עכשיו. מגיע לבית אל, ושם יש לו עוד התגלות. זה משהו מדהים. ואומר לו אלוקים, שמך יעקב. לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יש לך, ויקרא את שמו ישראל. עכשיו זה לא מלאך, לא איש, או שרו של עשיו, לא ברכה שאתה יכול להגיד, זה משהו כללי, מעופף כזה, בעתיד הרחוק. אתה אומר לו, מספיק, תקרא לך ישראל. ואומר לו אלוקים, אני אל שדאי פרי ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, ומלכים לך נעשה חייסר, ואת הארץ שנתתי לעברה ליצחק, לך את נאמה, הוא זכר אחריך, אתן את הארץ, זהו, זה נגמר. הסיפור הזה נסגר המעגל. הכוונה, הוא עכשיו חוזר, זה עכשיו כאילו, זה החזרה האמיתית שלו. עד עכשיו הוא עבר כל מיני תלאות, איזה מעגלים, פחדים, כל זה. עכשיו זה סגירת המעגל, הוא חזר מפדן ארם. זאת אומרת, קודם הוא היה כבר בשכם, ועבר את מעבר יבוק וכל זה, אבל הוא עדיין לא חזר ממש. פה זה, אתה כאילו, אתה הקפת את כל העיגול. חזרת, זהו, נגמר. נסגר הסיפור. מה שאתה עשית לפני 20 שנה, חזרת עכשיו. הוא אומר לו, לא יקרה שמחה עוד יעקב, זה הכי חד וחלק שיכול להיות, נכון? איך את רואה? מה, מה, מה? דברי. פסוק י' ויצב יעקב מצבה. נו, באמת. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, מסביר לך, תקרא לעצמך כבר ישראל. איך את מסבירה דבר כזה? לא מצליח, לא מצליח לו. הוא רגיל, רגיל ליעקב. אבל לא הוא אומר את זה, לא הוא אומר את זה, הם אומרים את זה, הבנים שלו אומרים את זה, נכון? כי הם מבינים. הוא לא מבין. מה זה לא מבין? הוא מבין טוב מאוד. הוא עוד לא, בדיוק, הוא עדיין לא מעכל את זה. ממשיכים, הגענו עכשיו לדרך אפרתה, משכם, הגענו לבית אל כבר, זה הרבה דרומה, נכון? אתם זוכות, שכם, זה פה לידינו, בית אל זה כבר דרומה, ממשיכים בדרך אפרת. בדרך אפרת יש מחלוקת בין חגי בן ארצי לבין כל השאר. יופי, יופי, יופי. לא כל השאר. נחק בן ארצי ויועד אליצור לכל השאר, פחות או יותר. האם דרך אפרתה, מה? איפה אתה גר? בדיוק.
בנימין, אבל
שם יפה מאוד, בדיוק. אז אפשר להגיד, יש שניים. כן. אז יש טוענים שאפרתה זה מתחת לאדם. מתחת לאדם זה בעצם די קשור לכל ברמה נשמע, כי זה ליד רמה. ואז דרך אפרתה זה הדרך לכיוון אפרת, אבל זה לא, לא ממש, כי הוא סמוך לאפרת, זה בדרך אפרתה, אבל הרבה, הרבה צפונה. נכון, ויש שם גם סלעים כאלה יפים, ושזה קבר אחר, ככה אתה נחגי בן ארצי, ואני חושב שלא. לא בגלל שאני יודע ארכיאולוגיה, אלא בגלל שא' כל הראשונים אומרים אחרת, וב' פוק חזי מי עמא דבר. יש כוח אדיר לכלל ישראל. לא סתם ישראל קיבל את קבר רחל כקבר רחל, זה בוודאות, זה ב-100% שם.
יש
הרבה
מסורות
שכאילו,
שיש מסורות שמשקורים שם.
אני לא יודע על זה עכשיו, כי השעה 12:20, אבל מסורת זה דבר חזק.
כאילו זה לא אומר שהמקום לא... כאילו יש איך במקום כאילו זה מתפללים שם.
כן, זה לא רק. לא סתם, קדוש ברוך ראו, משגיח על העולם גם דרך התורה, וגם דרך ההיסטוריה. אז הוא יודע לסדר את ההיסטוריה כך שהיא תהיה מדויקת ונכונה. הוא גם יודע לסנן ממנהגי טעות. זה לא ב-100% הרמטית, אבל יש חיזוק מאוד גדול אם כל עם ישראל חושב ככה. זה לא סתם. בכל אופן, זה לא משנה, אבל איכשהו הם הולכים דרומה. או שהלכו עד אדם דרומה, או שהלכו עד בית לחם דרומה, ואז רחל יולדת ומתקשה בלידתה ומתה. בתוך כדי שהיא מתה, היא גם קוראת שם לבן שלה. שימו לב היטב, 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 איך היא קוראת לבן שלה ואיך יעקב קורא לבן שלו. אותו ילד, כן? והיא בזה תפשק היא מתה בפרק למדי פסוק י"ח, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. מה ההבדל בין בן עוני לבין בנימין? מה זה בן עוני?
צער.
בן צערי, רש"י אומר. נכון. זה על שם הצער. מכיוון שהיא באמת מסכנה, היא מתה. קשה לה מאוד. מה נעשה? אבל זה באמת טראומה.
לא, אבל מתי היא מתה?
בלידה. תוך כדי הלידה. לקרוא לו בשם.
אבל עוד זה כוח.
כן, אבל פה זה כמו אבן. זה צער. זה כמו עונן, אבל. ואביו קורא לו בנימין. מה זה בנימין? מה זה בן ימין? איפה זה ימין? יכול להיות גם ימין זה תימן. תימן זה דרומה. הוא קורא לו בן הדרום. מה זה בן הדרום? יחסית למה שאני הייתי, שכולם נולדו בצפון, בחרן, זה בן ימין. הוא נולד בארץ ישראל. למה היה כל כך מתעקש? הרי אם אשתו כבר קרא לבן הזה באיזשהו שם, והיא מתה, תכבד אותה, תקרא לו בן עוני. בן צפון? בן ימין? לשון
צפון וימין.
לשון צפון וימין, בסדר גמור. זאת אומרת, בן ימין זה ההפך מצפון. בנימין אומר ככה, נראה בעיניי, אומר רש"י, לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען, שהיא בנגב. כשאדם בא מארם נהריים, כמו שאומר בנגב וכו', בן ימין, לשון צפון וימין, אתה ברתם. זאת אומרת, זה בן הדרום, זה הנגבה. למה לקרוא לו ככה? מה פשר השם הזה בכלל? בן דרום. יעקב אומר, אני מנטלית כאילו, מה נעשה? עברתי 20 שנה בצפון, אני קשה להתרגל פה. אבל הילד הזה, הוא נולד בארץ ישראל. הוא יצליח להחזיר אותי לארץ ישראל. יוסף החזיר אותו להילחם בעשיו, קוסנו של עשיו. בנימין משלים אצל יעקב את התכונה החסרה בו של ארץ ישראליות. לכן דרך אגב, מרדכי לא משתחווה לאמן. אחת הסיבות חז"ל אומרים, הוא אומר, אני מבנימין. בימי לא משתחווה לעשיו, מצטערים. כשכולם משתחוו, הוא לא היה עדיין, הוא לא משתחווה.
קוראים לו בנימין, לא?
מרדכי איש ימיני, משבט בנימין. הוא אומר, אני, הסבא שלי לא משתחווה לעשיו, אני גם לא... זאת אומרת, התכונה הזאת בנימין היא תכונה של גאווה, של זקיפות קומה. זה הבן של ארץ ישראל. ככה יעקב קורא לו. עכשיו מגיע הקטע האומנותי. יש עוד המשך עם ראובן, אני לא עכשיו אלאה אתכם, זה באמת חשוב. יעקב מגיע וישא ישראל ואת העולו מעלה למגדל עדר, הגיע לחברון, פסוק אף זין. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריאת הארבע היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. ואז יצחק נפטר וקוברים אותו עשיו יעקב בניו, והכל בסדר גמור. יעקב בעצם כרגע הגיע לחברון, עבר שוב את מעבר יבוק, הגיע לשכם, הגיע לבית אל, הגיע לדרך אפרתה, הגיע לחברון. בסדר? יעקב עכשיו בחברון. עכשיו נצרים רגע ועוסקים בתולדות עשיו. תגידי, את מי זה מעניין בדיוק?
כי אולי כתוב...
עניין אותך להכין את הפסוקים האלה? נכון? מה אכפת לי מהם בכלל? מה אכפת לי מהילדים של עשיו, הנשים של עשיו? את מי זה מעניין? עכשיו שימו לב, כשכולם מבואסים על הפסוקים האלה, מגיע פסוק ו'. תקראו את זה טוב 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 טוב, זה פשוט, אתם תרקדו פה על השולחנות עוד מעט. ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל כיענו אשר רכש בארץ כנען. איפה עשיו? לפני כן לא כתוב. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען וילדו לו את הילדים שלו בארץ כנען. ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו וכו' וכו' וכו', וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. למה הוא הלך אל ארץ? כי היה רכושם רב משבט יחדיו. ולאכלה ארץ מגורם, לסב אותם מפני מקניהם. ויש אל עשיו בהר סעיר, עשיו הוא אדום. לאיפה עשיו הלך? וילך אל ארץ. איפה זה ארץ? אומר רש"י, וילך אל ארץ לגור באשר ימצא. זאת אומרת, אין לו אפילו מטרה. הוא לוקח את כל מה שהוא קנה בארץ כנען, והולך אל ארץ, לאן שהוא. מפני יעקב אחיו. כאילו, בוא. נניח שיש צפיפות בארץ, נניח שאין מקום לשני אחים בכל הארץ הזאת, נניח. מי אמור לצאת מכאן? מי הגיע לפה ראשון? מי צבר פה? נשב מכנען, בניו מכנען, מקנהו, קניינו, רכש בארץ כנען. יעקב הגיע עם מהכסיתה, זוכרות? נניח שאין מקום. עשה את הרגל, תשמע, יעקב, אתה יודע, אני תעשה איתך הכל וזה, אבל אתה יודע, כאילו, צפוף פה, תצטער. סע. למה עשיו הולך?
לא אכפת לו באמת בארץ.
אבל מפני יעקב אחיו, צפוף פה, עשיו אומר, אין לי ברירה, אני חייב לברוח. מה זה אומר? זה פעם ראשונה שיעקב שוכן בארץ. הוא לא גר בארץ, והוא לא אורח בארץ, והוא לא איך שהוא מסתובב כאן. כתוב שהוא שוכן. ואי בשכון ישראל בארץ ההיא. לא יעקב אלא ישראל, והוא שוכן. כשהוא מגיע לחברון והוא שוכן שם, הסיפור הסתיים. בלי ויכוחים, בלי טנקים, בלי סכסוכים, בלי סולחות. פשוט עשיו לא רואה את מקומו כאן בכלל.
זה שלום.
זה שלום. מה זה אומר בעברית פשוטה? שהסכסוך על ארץ ישראל הוא לא בין יעקב לעשיו.
בין יעקב
לישראל. זה הסכסוך. הסכסוך הוא בין יעקב לישראל. כשיעקב משתכנע פעם אחת ותמיד להיקרא ישראל, והוא שוכל בארץ הזאת, אז זה נגמר. אז עשיו פשוט איך שהוא לא רוצה להיות כאן כבר. הוא נעלם מכאן. הוא את כל מה שהוא רכש בארץ הוא לוקח איתו, והוא הולך אל ארץ. לגור באשר ימצא, לא אכפת לו אפילו איפה. זאת אומרת, בעצם, כל הסכסוך על הירושה של הארץ, או כל הפחד של יעקב מעשיו, מה יעשה לו עשיו, הכל פשוט מתפוגג בשנייה, כאשר יעקב מבין שהוא בעצם ישראל, והוא שוכן כאן. זה הבית שלו. הוא לא עורך כאן, הוא לא בא לפה בינתיים כתייר, הוא מגיע פה כדי להישאר. איך עלית על זה? זה ממש נכון. זה כל הוויכוחים עם השכנים שלנו הם ויכוחים בינו לבין עצמנו. זה ויכוח בתוכי. מי אני? מה הזהות שלי? יותר מזה, חלק מהוויכוח על הזהות שלי הוא מלווה בהתעללות בגויים האלה. ולמה? מכיוון שהם לא אמורים להיות כאן. הם בינתיים חייבים להישאר פה, כי אתה עוד לא בירת את עצמך. באמת, בראייה היסטורית, הם לא אמורים להיות כאן. הם אמורים להיות במקום שלהם, ולפרוח במקום שלהם, ולהיות עם מועיל. זה שהם בינתיים רק מייצרים קסמים, זה בגללנו. כי אנחנו עוד לא בירנו מה אנחנו עושים לעצמנו. אז הוא חייב להישאר פה בינתיים בשליחות כדי לברר לי את זה. כן. בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. יוסף הוא בעצם סתנו של עשיו. ובית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. נכון. זה כסוב, זה בעצם כתוב ברש"י. אפשר חידה לסיום? אפשר חידה? אבל אנחנו רוצים לטפל בדם. בסוף הסיפור הזה, אחרי שעשיו הולך, יש עוד המשך של אלופי עשיו. בין השאר, מסופר על אישה אחת, בשם תמנה. ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. ותמנה הייתה פילגש לאליפז, יש עשיו, יש אליפז הבן שלו, תמנה הייתה פילגש של אליפז בן עשיו, ילדה את עמלק. אומר רש"י, להודיע גדולתו של אברהם, כמה היו תאבים להידבק בזרו, כמה הגויים היו רוצים להיות בזרע אברהם. תמנה זו בת אלופים הייתה, שנאמר ואחות לוטן תמנה, ולוטן מאלופי שבי שעיר היה, מן החורים וכו'. אמרה, איני זוכה להינשא לך, הלוואי ויהיה פילגש. התינה כל כך רצה, כל כך רצתה, להידבק בזרע אברהם, שאמרה, לא אכפת לי, לרדת מהייחוס שלי כבת אלופים, ולהיות פילגש לזרע אברהם. היא הלכה עם הנכד של, של יצחק, עם הנין של אברהם, אליפז, והיא אמרה, עדיף להיות פילגש לנין של אברהם, מאשר להיות בת אלופים. כמה היו תאבים להידבק בזרע אברהם? אני שואל שאלה אחת פשוטה. זה לא, פשוט לא יכול להיות. לא יכול להיות שמכזאת צדיקות יצא המלאק. זה לא פייר דבר כזה. תמנע שהייתה תאבה להידבק בזרע אברהם, גדולתו של אברהם, ממנה יצא המלאק? איך המלאק יצא מדבר כזה? אצילי, שהיא ויתרה על כבוד מלאכים שהייתה חיה בו, כדי להיות פילגש אפילו, פילגש, לנין של אברהם, מזה יצא המלאק? זו השאלה. זה, נכון, זה לגיטימי, זה חוקי השאלה הזאת? חוקי. כי בדרך כלל כשיש חוק שימור האנרגיה, כשיש איזשהו, כאילו, כוונה טובה, זה אמור באיזשהו מובן לבוא ידי ביטוי, כאילו, בתוצאות, נכון? אנחנו בחידה, אנחנו בחידות, הולכים הביתה, אבא, יש לנו משהו מעצבן במדרשה הזאת, שאחת השאלות אין לה תשובה, אתה צריך לנו לנסוע, בוא, עכשיו זה ביחד בשולחן שבת, נדבר על זה, אולי נמצא תשובה, חשוב, נראה לי. אז זה בעיה, אז יש ברוך השם וואטסאפ, שמעתי על זה, שיש דבר כזה. בכל אופן, בהמשך יש אלופים, 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 יש שם עוד הרבה, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, בזכות האדוני, אדוני, אדוני, יש שם שמונה מלאכים, שהם מולכים בארץ אדום, לפני מלוך מלך על ישראל. זאת אומרת, דחו את מלכות ישראל בשמונה דורות, כדי שיהיה מלכות לאדום, בזכות האדוני, אדוני, אדוני הזה. וככה זה נגמר, הפרשה. איזה סיום מבאס, נכון? כאילו, עד ש באמת יעקב מנצח איכשהו, ונהיה ישראל והכל, כאילו, למה לא סגרת את זה בטוב, כאילו? בכל אופן, רק נסכם את הפרשה, כל הפרשה בעצם עוסקת בשיבת ציון. באיך חוזרים לארץ ישראל אחרי שעברנו את הגלות. והאמת היא, שמעשה בת סימן לבנים, כל מה שיעקב לא סיים, עם ישראל ממשיך ומתקן משך הדורות. גם בשבת ציון הראשונה, מציאת מצרים, ביהושע, גם בשבת ציון השנייה, בעזרא ונחמיה, גם היום השלישית, אנחנו עדיין עסוקים באותו תיקון של היחסים שבין יעקב ועשיו, או בין יעקב וישראל, כמו שאמרנו קודם. ובאמת, הנקודה הזאת של כאילו לחזור מהגלות עם שתי בעיות, בעיה כספית נקרא לזה, ובעיה מנטלית של פחד, היא גם זה דבר שמלווה אותנו ממש מאז ועד היום. כל חזרה מהגלות, יש לה תופעות לוואי. אלה תופעות הלוואי שלה. חוץ נקיות. קצת פחדנות מהגויים, וקצת רדיפה אחרי עולם הזה, קצת יותר על המידה. אנחנו צריכים לתקן את זה כל הזמן. לאזן את זה. צריכים צום. וצריכים המון. אבל זה חייב להיות בפרופורציה נכונה, וכשזה עובר את הגבול, אז סמאל נדלק עלינו. שבת שלום ומבורך.